פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת האזינו, הפרשה שבאה בשנה זו לפני חג הסוכות הבא עלינו לטובה. ידועים דברי הטור שכאשר חל אירוע במהלך השבוע יש לו קשר בפרשה שלפניו, והפרשה שלפנינו היא פרשת האזינו. והשאלה היא, מה הקשר שיש בין פרשת האזינו לבין חג הסוכות? אומרת התורה, פרק ל"ב פסוק י', ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון, יסובבנו יבוננהו יצרנו כי ישון אינו. כותב רש"י, יסובבנו, שם סיבבם והקיפם בעננים, וסיבבם בדגלים לארבע רוחות, וסיבבם בתחתית ההר שקפה עליהם הר כגיגית. אם ככה אומר רש"י, שהמילה יסובבנו רומז לענני הכבוד שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בהם. בידועים דברי הגמרא במסכת סוכה, שזה שאנחנו יושבים בסוכה, יש מחלוקת בגמרא בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, זכר למה? האם זכר לענני כבוד, או שיטת רבי עקיבא הכוונה לסוכות ממש? בכל מצב מלמדים אותנו רבותינו שהישיבה בסוכה היא זכר לענני הכבוד, וענני הכבוד, על זה נאמר בפרשת השבוע, יסובבנו יבוננהו יצרנו כי ישון אינו. זה מראה כמה חיבה הקדוש ברוך הוא הראה לעם ישראל על ידי זה שהקיף אותם בענני הכבוד. אנחנו נמצאים בימים שנקראים ימי ההכנה לחג הסוכות, וידוע לכולם שנפסק בהלכה שבימים האלה לא אומרים תחנון. כך מביא הרמו, שלא נוהגים לומר תחנון ולא צדקסך צדק מיום הכיפורים ועד סוכות. כותב הגאון מווילנה, משום דהוה יום טוב כמו יום הכיפורים במקצת. הימים האלה יש להם דין של יום טוב מעין יום הכיפורים. המקור שלו מדברי מדרש, המדרש נמצא, ולקחתם לכם ביום הראשון. אומר המדרש, מכאן מתחיל חשבון האבונות. בביור הגרו הוא מביא שם סימן נוסף, שהימים האלה היו ימי חנוכת בית המקדש, כמו שמופיע במלאכים א' בפרק ח', והיה שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו, קהל גדול מלבו חמת ועד נחל מצרים. ויות והימים האלה היו ימים של חגיגה על חנוכת בית המקדש, לכן הימים האלה לא אומרים בהם תחנון. אבל הגרו אומר שהימים האלה יש להם בחינה של יום טוב, ומביא ראיה מדברי מדרש, והשאלה לאיזה מדרש הוא מתכוון. המדרש נמצא בפרשת אמור. אומרים חז"ל, רב מנה דשואב ורב יהושע דסכנין בשם רב לוי אמר, משל למדינה שהייתה חייבת ליפס למלך, מדינה הייתה חייבת למלך ארנונה, והלך המלך לגבותה. המדינה לא שילמה למלך את הארנונה שהייתה מגיעה לו, והמלך החליט לצאת למבצע מקבית. בתוך 10 מילים יצאו גדולי המדינה וכלסוהו, והתיר להם שליש מדימוסיה שלהם. ברגע שהמלך נודע שהוא יצא לדרך, אז גדולי המדינה יצאו החוצה כדי לרצות לפייס את המלך, אז הם כלסו אותו וויתר להם שליש מהחוב. בתוך 5 מילים, כשהמלך התקרב יותר, יצאו בינוני המדינה וכלסוהו, והתיר להם עוד שליש. כיוון שנכנס למדינה, יצאו כל בני מדינה, אנשים, נשים וטף, וכלסוהו, והתיר להם הכל. אמר להון מלכה, מה דעזל עזל, מן אח הנח ילחוש בנה. מה שהיה היה, ומכאן מתחילים חשבון חדש. זה המשל. מה הנמשל? אומר המדרש, כך בערב ראש השנה, גדולי הדור מתענים, והקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש מעוונותיהם. ידוע לכולם שצריך להתענות, נוהגים להתענות בערב ראש השנה, לפחות עד חצות, והקדוש ברוך הוא מוותר על שליש מהעוונות. מראש השנה ועד יום הכיפורים היחידים מתענים. ודאי שצום גדליה כולם מתענים, ויש כאלה שנוהגים בעשרת ימי תשובה להתענות בכל הימים של 10 ימי תשובה, חוץ משבת וערב יום הכיפורים. אבל ביחד יש לנו 6 ימים פלוס יום הכיפורים בעצמו, סך הכל 7 ימים, וכולם מתענים בימים האלה. והקדוש ברוך הוא אומר להם לישראל, סליחה, מותנים עוד מראש השנה ועד יום הכיפורים היחידים מתענים, והקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש מעוונותיהם. וביום הכיפורים כולם מתענים, אנשים, נשים וטף, והקדוש ברוך הוא אומר להם לישראל, מה דעזל עזל, מה שהיה היה, מנהכה ולהלן נחיל חושבנה. מכאן ועד החמיה, מכאן והלאה מתחילים חשבון חדש. ומיום הכיפורים ועד החג, מיום הכיפורים ועד חג הסוכות, כל ישראל עסוקים במצוות. זה עסוק בסוכתו וזה בלולבו. וביום טוב ראשון של חג כל ישראל עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ולולביהם ואתרוגיהם לשמו של הקדוש ברוך הוא, ואומר להם מה דעזל עזל מנהכה נחיל חושבנה. לפי כך משה מזהיר את ישראל, ולקחתם לכם ביום הראשון. בעצם המדרש היה קשה לו, למה זה נקרא בשם יום הראשון, הרי זה בתתוו בחודש, למה קוראים לזה ראשון? חזק, כי מתחילים חשבון חדש, לכן אמר ביום הראשון, תחילת השנה למניין העבירות של שנת תשע"ט, יתחיל בעזרת השם על פי המדרש הזה ביום שני הבא, חג הסוכות. אומר הדמשק אליעזר, שמיום הכיפורים ועד סוכות, זה שייך עדיין ליום הכיפורים. והתחלת החשבון של האבונות, זה ימים חדשים, זה תחילת השנה, ולכן הימים האלה יש להם דין, צריך לעשות אותה יום טוב, כי יש להם בימים האלה דין של יום טוב. עד כאן הדברים של הדמשק אליעזר לבאר את דברי הגרא, שהימים האלה בחינת יום טוב. המהריל מביא בשם מהרה קלויזנר, בין כיפור לסוכות אין נופלים, הכוונה אין נפילת אפיים, שאותם דלת ימים נתן הקדוש ברוך הוא מתנה לישראל, שמוחל אבונותיהם כל אותם דלת הימים, ואינו מתחיל למנות אבונותיהם אלא מיום ראשון של סוכות, שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשון. פירוש הדבר, רצה לומר, ראשון הוא לעבירות, מתחילים את המניין ביום א' דרך חג הסוכות. משמע מדבריו שבימים האלה שבין ראש השנה ביום הכיפורים, גם אם אתה עושה עבירות, זה לא נחשב בחשבון. אך ממש מה דבר כזה? כי זה כאוטומט כזה, ארבעה ימים האלה זה המשך של יום כיפור. אם זה המשך של יום כיפור, נו, אז ממשיכים הימים האלה של יום הכיפורים. יום הכיפורים זה מחילת אבונות. משמע כזה מלשון כזאת, שהחשבון של האבונות מתחיל רק מסוכות, ומה קורה בארבעה ימים האלה? באותו דבר מביא השלה, עד עכשיו הבאנו דברי מהריל, מביא השלה בשם מהרי טירנה, בין כיפור לסוכות אין נופלים, טעם. מה הטעם? שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשון. ולמה נקרא ראשון? ולא בתדווה בחודש הוא, אלא ראשון לעבירות, שהקדוש ברוך הוא אינו מונה חטאים שבין יום הכיפורים לסוכות. הקדוש ברוך הוא כביכול לא מונה את העבירות שבין יום הכיפורים לסוכות. שואל השלה הקדוש, שאלה עצומה, וחלילה להאמין בזה. מה אתה חושב? ארבעה ימים אין עבירות? אתה עושה מה בא לך? איזה מין דבר זה? וחלילה להאמין בזה, להיות ארבעה ימים בשנה הפקר, איש כל הישר בעיניו יעשה? ואפילו על יום אחד בשנה, אמרו חז"ל בחגיגה דף ה', כל העובר עבירה אחת, אפילו פעם אחת או יום אחד בשנה, מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולה. ומכל שכן בימים הקודשים האלה, אומר השלה הקדוש, איך יכול להיות דבר כזה? אתה יכול לומר שארבעה ימים האלה אתה עושה מה בא לך, אין דין ואין דיין? איזה מין דבר זה? פירוש הדבר שהשלה הקדוש לא מוכן לקבל את הדברים אלא אדרבה. אומר השלה הקדוש שהימים האלה הם ימים מקודשים, ויש מי שעובר בעבירות בימים האלה, אדרבה, יש לו תביעה יותר גדולה. למה? כיוון שהימים האלה הם ימים מרוממים יותר. אתה נמצא למחרת יום הכיפורים, ודאי שאדם צריך להיזהר שלא לעבור עבירות. רק עכשיו יצאת, כבר עכשיו אתה הולך לעבירות, אז ודאי שאדרבה, התביעה היא הרבה יותר גדולה בימים האלה. לכן אומר השלה הקדוש, והנה בחמלת השם על ישראל, שנתן יום הכיפורים לכפר עוונות שישראל מסגלים עוונות כל השנה, ונתן יום זה כדי לכפר. כך אלו ארבעה ימים הם ענפים מיום הכיפורים לכפר עוונות של השנה שעברה, בזכות שתורכים ועוסקים במלאכת שמיים עם התעוררות הלב. אז יש בימים בעצמם מעין מחילה וסליחה, ענפים מיום הכיפורים האמתי, אבל בלא התעוררות. ומכל שכן החוטא בהם חס וחלילה, אז אדרבה ואדרבה, עונשו מרובה. על כן החכם עיניו בראשו יעסוק במצווה סוכה ולולב, בעסק ובתורח גדול ובדמים יקרים לשם מידור מצווה, ותהיה לו התעוררות גדולה בליבו, וישוב אל השם וירחמהו, וישמח ישראל בעושיו. פירוש הדבר שהימים האלה אדרבה הם ימים יותר מרוממים, ויש עליהם יותר תביעות, ולכן אדם צריך לעסוק בימים האלה כל הזמן במצוות. אלה הדברים שכותב השלה הקדוש. החתם סופר בדרשות כותב שהימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות הם ימים שעדיין כיום אחד ארוך מיום הכיפורים. אמנם אנחנו אוכלים בימים האלה ואין לנו את העינויים של היה ביום הכיפורים, אבל כותב לנו החתם סופר שהימים האלה כיום האריכתא, זה נחשב יום כיפור אחד ארוך עד חג הסוכות, ולכן לא רושמים בהם אבונות, כי עדיין הימים האלה הם ימים של עוצמה של מחילת אבונות. טוב, לאחר ההקדמה הזאת למדנו קצת על הימים האלה. אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא קצת להיכנס לענייני חג הסוכות. בסייעתא דשמיא, הימים המרוממים הבאים עלינו לטובה, החל מיום ראשון בלילה. התורה הקדושה כותבת לנו, מצווה אותנו על מצוות חג הסוכות. אומרת התורה, ביום תצווה בחודש תשרי, בחודש השביעי, צוותה אותנו התורה לשבת בסוכה. למה? אומרת התורה, כדי לזכור שבשעה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. באים המפרשים ושואלים שאלה עצומה. ידוע לכולם שישבנו בסוכה גם בניסן וגם באייר וגם בסיוון וגם בתמוז וגם באב וגם באלול וגם בתשרי וגם בחשוון וגם בכסלו וגם בטבת וגם בשבט וגם באדר. אז למה נבחר תטבע בחודש תשרי? בשלמה פסח בתטבע בחודש תשרי, מובן. למה? כי בחודש ניסן הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, לכן אנחנו יושבים להסב בסוכה בתטבע בחודש ניסן, כי זה היום שבו יצאנו ממצרים. בשלמה חג השבועות בבב בסיוון, מובן. למה? כי קיבלנו את התורה בבב בסיוון. מה קרה בתטבע בחודש תשרי שעל זה אתה יושב בסוכה בתטבע בתשרי? צריך לקרוא משהו, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מצרים, זה לא יום ולא יומיים. מה פתאום בחרו דווקא את התאריך הזה, תטבע בחודש תשרי? השאלה היא הרבה יותר קשה מדברי מדרש שהבאנו אותו כבר כמה פעמים, רק לא בהקשר הזה. המדרש הוא כפי שהוא מובא, הוא קצת לא מובן, אבל החידו מסביר אותו. אמר רב לוי, המדרש הזה נמצא בפרשת פנחס בילקוט שמעוני. אמר רב לוי, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא, שבימות הקיץ, החל מפסח ועד תשרי, בכל חודש יהיה חג. המדרש עצמו לא מופיע הכל כמו שאני אומר עכשיו, אבל החידו, רבי דוד אזולאי מסביר כך את המדרש. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון קבלת התורה, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות ובתשרי שמיני עצרת. זה צורת החלוקה שהקדוש ברוך הוא רצה בראשית הבריאה שכך יהיה. אז שבעה חודשים, ובשבעה חודשים בכל חודש חג. כיוון שחטו ישראל בעגל, נדחו כל המועדים לתשרי. כיוון שחטו ישראל בעגל בשבעה עשרה בתמוז, והיה אמור להיות יום הזיכרון בשבעה עשרה בתמוז, שהרי אהרון אומר לעם ישראל חג להשם מחר, מחר אמור להיות חג, והחג הזה אמור להיות יום הזיכרון, היינו אמורים לחגוג בו את קבלת הלוחות על ידי משה רבינו, איבדנו את זה, ולכן היום הזה נדחה. מתי הוא נדחה? לאלף בחודש תשרי. אז היום הזה נדחה לאלף בתשרי. היינו אמורים לחגוג בתשיעי או בעשירי באב את יום כניסת עם ישראל לארץ ישראל, וזה היה אמור להיות יום כפרת אבונות לעם ישראל. למה? כי המרגלים חזרו בליל תשעה באב. אם היו אומרים שהארץ הזאת בסדר, למחרת היינו כבר נכנסים לארץ ישראל. איבדנו את זה, ולכן היום הזה הפך ליום אבל לאומי על חורבן שתי בתי המקדשות. במקור היום הזה היה אמור להיות יום הכיפורים. מתי שהוא בחג הסוכות, יש ויכוח מתי זה היה אמור להיות. חג הסוכות היה אמור להיות בחודש אלול. חודש אלול היה אמור להיות החג הזה, ולכן איבדנו גם את זה, ונדחו כל המועדים לתשרי. א' בתשרי ראש השנה, י' בתשרי יום הכיפורים, תטבע בתשרי הסוכות. עד כאן הדברים שמופיעים במדרש ילקוט שמעוני פרשת פנחס. אם ככה למדנו, טוב, אם ככה למדנו מכאן דבר אחד, שבמקור חג הסוכות היה אמור להיות באלול, אז אין אף כמינה מתי זה יהיה. אם אתה אומר שקרה משהו בטו בתשרי, אז מה פתאום דחית את זה, איך זה עברת את זה? סימן שמתי שזה היה, מתי שאתה יושב בסוכה. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. מתי שאנחנו יושבים בסוכות, זה בסדר גמור. כי כל השנה כולה ישבנו בסוכות. אם ככה כל אחד שואל את עצמו, אז למה נקבע התאריך הזה? התאריך הזה של תטבע בחודש תשרי, למה הוא נקבע? הדבר ראשון, רבים שואלים על תשרי, לא שואלים על תאריך של תטבב. אז הרוקח רוצה לומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את כל הרשיות. כל ראשית להשם, לכן הבחורות מקודשים לקדוש ברוך הוא, וכל התחלה של היום זה מקודש, ובחור ביתר בהמה דרך הזה, ופתר חמור תבדה בסה, כל דבר שהוא בחור, והביקורים, וראשית דגנך, כל המושג שהוא ראשית, הראשיות שייכים הכל לקדוש ברוך הוא. אומר הרוקח, למה ציווה הקדוש ברוך הוא לשבת בסוכה בחודש השביעי? כי הוא ראשית ימי הגשמים, והיות וזה ראשית ימי הגשמים, לכן הקדוש ברוך הוא רצה שניתן לו את הראשית, לכן הוא קבע שבעת ימי החג בסוכות. ולמה יושבים, למה חוגגים בפסח? כי הוא הראשית של ימות הקיץ. אומר רבי אליעזר מגרמייזה, הקדוש ברוך הוא בחר את הראשיות, והיות הוא בחר את הראשיות, לכן נותנים לו את הראשיות. אלה הדברים שהוא כותב להסביר מדוע דווקא בתשרי ניתן חג הסוכות. הטור מביא סיבה נפלאה, הטור נמצא בתף רי שחפי, והוא כותב סיבה ידועה מאוד. באותם זמנים, אומר הטור, אנשים היו נוהגים לשבת בסוכות, סתם למנוחת הנפש, היו חוזרים מהעבודה אחר הצהריים, היו יושבים מחוץ לבית בסוכות, שם אנשים היו נוהגים לנוח. אז מתי פותחים את זה? מפסח ועד ראש השנה, שם זה פתוח, כי זה ימות הקיץ. מגיע ראש השנה שמתחיל זמן ירידת הגשמים, אז מה עושים? מתחיל ירידת הגשמים, אז מקפלים את הסוכות, מקפלים אותה ומכניסים אותם למחסנים. אומר הטור, אם אנחנו היינו יושבים בסוכה בקיץ, אף אחד לא רואה שזה זכר ליציאת מצרים, כי כולם יושבים בסוכה, אתה לא רואה כאן זכר ליציאת מצרים. אבל אומר הטור, אם אתה יושב בסוכה בחודש תשרי, כאשר כולם כבר מקפלים את הסוכות, כולם מקפלים את הסוכות כדי להכניס אותם למחסנים, ואתה פותח סוכה, אז זה מראה שאתה יושב בזכר ליציאת מצרים. אין כאן פירוש למה זה בתתווה בחודש, אבל יש כאן פירוש לדבר אחד, למה זה בתשרי. אותו דבר מופיע מהריל בשם מהרי סגל, שהקדוש ברוך הוא ציווה לשבת בסוכה דווקא בחודש הזה, משום דאם היו עושים אותו בניסן, לא הווה ניכר המצווה כל כך, דראה אותם יושבים אז בסוכה, יאמר הרבה סוכה עליו דימות הקיץ, לכן הם נכנסים שם. אבל בתשרי נכנסים ימות הגשמים וכולם נכנסים לבתיהם, וישראל הם המקובעים דירתם בסוכה, זה בוודאי לעשות רצון אביהם שבשמיים. אז מוכח מזה שאנחנו עושים את זה למען המצווה. עד כאן הדברים שכותב המהריל בשם מהרי סגל. בא הגאון מבילנה בביורו לשיר השירים ואומר דבר נפלא. אומר הגאון מבילנה, כך מובא בשמו, שאמר הגאון מבילנה, ביום שעם ישראל עשה את העגל תתווה ב-17 בחודש תמוז, באותו יום פסקו ענני הכבוד. יותר לא היה ענני כבוד, משום שהארון הוא זה שעשה את העגל, ויות והארון עשה את העגל, והגמרא מסכת תענית בדפתת אומרת, שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם, המן בזכותו של משה, הבאר בזכותה של מרים, והעננים בזכותו של אהרון. ברגע שאהרון עשה את העגל, הסתלקו ענני הכבוד. יוצא שב-17 בתמוז נעלמו ענני הכבוד. לכמה זמן נעלמו ענני הכבוד? למשך 85 ימים. כי משה רבינו ב-י"ח בחודש תמוז עלה משה רבינו למרום, וביקש מהקדוש ברוך הוא לסלוח לעם ישראל על חטא העגל, והיה שם 40 יום, וחזר בחזרה ביום כ"ט בחודש אב, וביום למד בחודש אב עלה משה רבינו בפעם השלישית, וחזר ביום הכיפורים עם הבשורה של סלחתי כדבריך. אם ככה, עם ישראל בינתיים 80 יום שמשה רבינו היה במרום, עם ישראל היה חשוף ללא ענני כבוד על פי דברי הגר"א, מקורו בדברי מדרש. למחרת יום הכיפורים, היום י"א בחודש תשרי, היום היה י"א בחודש תשרי, כינס אותה משה רבינו, שנאמר ויקל משה את כל הדת ישראל. ויקל, מתי הוא הקיל אותם? אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים היה. הקיל אותם מתי? ביום י"א בחודש תשרי. ואמר להם משה רבינו את כל פרשת תרומה, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת, חלת וארגמן ותולעת שני, והקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבינו לעשות משכן, ומשה רבינו העביר את הציווי לעם ישראל. עם ישראל נשמע לציווי של משה רבינו, וביומיים הביאו תרומות למלאכת המשכן, שנאמר, הם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר, בשני בקרים הביאו את כל התרומות למלאכת המשכן. באיזה ימים זה היה? על פי החשבון שאמרנו עכשיו, בימים י"ב י"ג, משה רבינו קיבל תרומות למלאכת המשכן. ביום י"ד בחודש תשרי, העביר משה רבינו כל במחנה, לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן, והמלאכה הייתה דיים והותר. יש לנו רזרבות, לא צריך יותר תרומות למלאכת המשכן, ולכן המלאכה הייתה דיים והותר. למחרת, ביום תתווה בחודש ניסן, נמסרו התרומות למלאכת המשכן לאומנים, בראש המערכת המשכן עמדו בצלל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואיתו אליה בן אחי סמך למטה דן, והם הפקידו את עשיית המשכן בידי עושי המלאכה, ועם ישראל, האומנים ואותם אנשים שנדבה אותם רוחם לעסוק במלאכת המשכן, התחילו לעסוק במלאכת המשכן, ובמשך חודשיים פלוס גמרו את מלאכת המשכן, החל מתתווה בחודש תשרי, עד מתי? עד חפי בחודש כסלב. כמה ימים זה לקח? מתתווה ותתווה, ויש לך בערך 70 יום, הזמן שבהם עסקו במלאכת המשכן, וביום חפי בחודש כסלב סיימו את מלאכת המשכן. אלה הדברים שמופיע בדברי הגרו. אומר הגרא, יוצא שביום תתווה בחודש תשרי חזרו ענני הכבוד שנעלמו ב-17 בתמוז, והיות ואז חזרו ענני הכבוד, כיוון שהפסיקו, התחילו לעסוק במלאכת המשכן, היות ואז חזרו ענני הכבוד, לכן יושבים דווקא בתאריך של תתווה בחודש תשרי. למה? כי זה היום שבו חזרו ענני הכבוד, ואתה יושב בסוכה זכר למה? על פי שיטתו של רבי לזר, אתה יושב זכר לענני הכבוד. אם זכר לענני הכבוד, אז בשלמה לרבי עקיבא, שמנדה אמר סוכות, סוכות ממש, סוכות ממש לא נעלם באותם זמנים, אבל למנדה אמר שהכוונה לענני הכבוד, אז ענני הכבוד נעלמו וחזרו בחזרה. מתי? על פי הגאון מבינה, בתתווה בחודש תשרי. אם זה חזר בתתווה בחודש תשרי, לכן אנחנו יושבים דווקא בתאריך הזה. עד כאן דברי הגרא, ביור נפלא ביותר. בא הספר ארוך השולחן ואומר סיבה אחרת, הוא לא מציין דווקא בחפי, למה דווקא בתתווה, אבל הוא אומר סתם בחודש תשרי. למה? הוא הולך בדיוק הפוך מהגרו, והוא אומר שהעננים לא הלכו. אנחנו, הגאון מבינה אומר שעננים הלכו ב-17 בתמוז וחזרו בתשעה בתתווה בחודש תשרי. אומר, מה פתאום? יש פסוק מפורש בספר נחמיה, אומר הנביא בנחמיה, שעם ישראל עשה את העגל הקדוש ברוך הוא, לא סילק את ענני הכבוד. כך כתוב מפורש בפסוק, את עמוד הענן לא שר מעליהם ותמוד הלילה והאש בלילה. כך פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא המשיך להסיר עליהם בענני כבוד. אלה הדברים שמופיע בספר נחמיה. נו, אז למה אנחנו יושבים בחודש תשרי? אומר הספר ארוך השולחן, ועוד יש טעם לומר, מה שהמצווה בתשרי ולא בניסן, לפי שרצה הקדוש ברוך הוא להראות שאף כי חוטים אנחנו, מכל מקום לא שרה השגחתו מעלינו. אף על פי שאנחנו חוטים, הקדוש ברוך הוא לא הסיר את השגחתו מעלינו. ומהו? בצילו אנו יושבים, ומחסה כנפיו נתלונן. וכמו שאחר מתן תורה עשו את העגל, ועם כל זה נתרצה להם הקדוש ברוך הוא בלוחות האחרונות, ומתי זה היה? ביום הכיפורים. ואחרי יום הכיפורים ציווה לנו לעשות משכן, ששכינתו תשכון בינינו, כדכתיב ושכנתי בתור בני ישראל, ולא יסיר מעל אליהם עני הכבוד, כדכתיב בנחמיה, אף כי עשו להם עגל מסכה, ועשו נעצות גדולות, ואתה ברחמך הרבים לא עזבתם במדבר, את עמוד הענן לא שר מעליהם. אומר הארוך על שולחן, סימן שהמשיכו ענני כבוד, למרות שחטו, אז זה מראה כמה חיבה הקדוש ברוך הוא מחבב את כנסת ישראל, גם אם שהם חוטים, כמו שכתוב, ושכנתי בתור בני ישראל. כן עשה הקדוש ברוך הוא במצווה זו דוגמתה. למה? להראות לנו שכשאנו חוטים כל השנה, מכל מקום ביום הכיפורים מחפר עלינו, וכשאנו שווים בתשובה, סימן לדבר שתכף אחרי יום הכיפורים ציווה לעשות סוכה, שנשב בצילו של הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, בצילו חימדתי וישבתי, פסוק בשיר השירים בפרק ב', זו מצוות סוכה, ופריו מתוק לחכי זו מצוות אתרוג, ולהראות שאחר כל החטאים הוא יתברך באהבה עמנו, הוא משגיח עלינו להצילנו מכל צרה ופגע, ולהשיב אותנו בצילו הקדוש והטהור, והוא יתברך שוחח עלינו. אומר הספר ארוך השולחן שעד הרבה, הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות סוכה, זכר לענני כבוד, כמו שהוא לא סילק את ענני הכבוד אז, הקדוש ברוך הוא אומר, יצאתם יום כיפור, אני אוהב אתכם, תבואו תשבו בצילי, וזה מה שכתוב בפסוק, בצילו חמדתי וישבתי, להראות את החיבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. עד כאן הדברים שכותב הספר ארוך השולחן, סימן תף ריש חפי. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לבאר כמה וכמה דברים בסייעתא דשמיא, נראה כמה יספיק לנו הזמן, כי החומר הוא חומר רב והזמן הוא זמן קצר. בספר שם ישמואל, במאמרים שלו על חג הסוכות, מדבר דברים גבוהים מאוד על ענייני חג הסוכות, ובראש ובראשונה הוא שואל מה המיוחד בחג הזה שבאמצעותו אפשר לזכות לרוח הקודש. למה? הוא מביא שהמילה סוכה מבטאת רוח הקודש. למה המילה סוכה מבטאת רוח הקודש? כי כתוב על צרה אימנו שהשם שלה היה יסקה. ומה זה יסקה? מה זה השם יסקה? שהכל, אומרים חדול, שהייתה סחה ברוח הקודש. כך כתוב, פירוש הדבר, שהשם הזה מלמד על עניין של רוח הקודש. אותו דבר הוא מביא גם כן, שהמילה וישקף, מתרגם ויסטחי, הכוונה ראייה, והכוונה ברוח הקודש. והוא שואל, מה יש ברוח הקודש? מה יש בזמן הזה של חסוכה שמרמז על עניין רוח הקודש? שאלה נוספת, ואולי אפשר להביא לו ראייה, כתוב בחזל שיונה בן אמיתי, מה שקראנו אתמול בסייעת הדשמיה, אתמול קראנו בשעת המנחן, מי שלא זוכר, לא לפני הרבה זמן, לפי 20, לפני כמה? לפי 27 שעות אחורנית, 28 שעות אחורנית, קראנו מפטיר יוינה, נראה לנו שכבר היה שנה שעברה או משהו, זה היה רק לפני 28 שעות בסייעת הדשמיה, שם קיבלנו, עם ישראל קרא את הנביא יונה, מאיפה הנביא קיבל את הנבואה, מתי זה היה? בתוך שמחת בית השואבה, כשהוא שמח בחג הסוכות, שם שרתה עליו הנבואה. אז אתה רואה שיש זמן מיוחד של רוח הקודש ונבואה בימים האלה מתוך השמחה של חג הסוכות, והשאלה היא מה מונח בזה. שאלה נוספת ששואל הספר שם ישמואל במאמרים שלו, חזל בגמרא במסכת סוכה דף ת', יש להם לימוד מיוחד שאסור להשתמש בסוכה גזולה. חג הסוכות תעשה לך, לומדים חזל שאסור להשתמש בסוכה גזולה. שואל הספר שם ישמואל, מה הרבות בזה? הרי כל דבר שאתה גוזל אותו, מה שנקרא בלשון רבותינו, ואתה הולך לקיים בו מצווה, אתה לא יכול לקיים בו את המצווה. למה? כי זה מצווה הבא בעבירה. אז מה העניין שאתה לוקח דווקא את המצווה הזאת של, של, של סוכה, ואתה אומר עליו סוכה, אסור להשתמש בסוכה גזולה, כי כתוב וחג סוכות תעשה לך. כל דבר שאתה לוקח גזול, ציצית גזולה ותפילין גזולה, כל דבר שהוא גזול, זה נקרא מצווה הבאה בעבירה. אז מה השאלה? מה אתה צריך לימוד מיוחד שיהיה כתוב בתורה, סוכות תעשה לך, דווקא שיהיה לך ולא מן הגזול? כך הוא שואל, שלפני כמה שנים דיברנו על זה, נתנו שיעור שלם, שמצאנו שיש עסק שלם סביב גזל דווקא בנושא של חג הסוכות. יש פרק שלם, לולו וגוזול. פרק שלם על לולב הגזול, מה המיוחד דווקא בלולב הגזול? אומרים חז"ל שסנגורו הופך להיות קטגורו, דיברנו על זה בהרחבה גדולה, לא נחזור על דברים שאמרנו בשנים עברו. ובתוך הדברים שלו מביא השם ישמואל שאלה נוספת מדברי מדרש שמופיע בויקרא רבו פר של למד. רב רכיה בשם רב לוי אומר, בזכות ולקחתם לכם ביום הראשון, הרי אני נגלה לכם ראשון, הוא פורע לכם מן הראשון, זה עשיו הרשע דכתיב ויצא הראשון אדמוני, הוא בונה לכם ראשון, זה בית המקדש, דכתיב כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, הוא מביא לכם ראשון, זה מלך המשיח. פירוש הדבר שהמצוות שסובבות את חג הסוכות מביאות לנו את מה? דבר ראשון הוא מביא לנו את בית המקדש, ודבר נוסף הוא מביא לנו את מלך המשיח. וכל אחד שואל את עצמו מה המיוחד בנושא הזה של חג הסוכות שמביא לנו את בית המקדש ואת מלך המשיח, מה יש בזה? שאלה נוספת על הדרך מקשה הספר שם ישמואל. הוא אומר, אולי נעבור את השאלה שלו הפוכה, כתוב בבן איש חי שרצוי לא להכניס לסוכה גוי, כך כתוב, לא להכניס לסוכה גוי. אני לא מדבר על מישהו שיש לו עובד זר בבית, מטפל ביהודי מבוגר, לא על זה מדובר. מדובר אם אתה איש עסקים ויש לך הרבה אנשים שאתה עושה מעסקים, ובאים, אתה, החנות שלך עסק, אתה בבורסה, ויש לך עסקים עם אנשים מהודו, מהודו ועד כוש, באים כל מיני גויים שאתה עושה איתם עסקים מהלך השנה, והם באו להתארח, באו לכאן להתארח בחג הסוכות, יופי, הוא מצצה אליך, אומר, מוישה, I coming to you to visit, אני בא אליך לבקר אותך, בבקשה, נו, הוא בא לבקר אותך, מה תגיד לו, לא תבוא, אתה עושה איתו עסקים במיליונים, נו, מה אתה עושה? אם אתה בא לבקר, אתה צריך להכניס אותו לסוכה, איפה צריך תשבו, כן תדור או לא? צריך להכניס אותו לסוכה. אומר הבן איש חי, אל תכניס גויים לסוכה. אל תכניס גויים, אין להם עסק בסוכה, אל תכניס אותם. נו, רבותיי, בן איש חי, דברים יפים מאוד, לא להכניס גוי לסוכה, זה בסדר גמור. הפלא הוא גדול בהפוכה. אם נבוא הפוך על הפוך, נראה כאן דבר יפה. רבותיי, כשאומות העולם באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו תן לנו מצווה אחת ונקיים אותה, מרא מסרת עבודה זרה דף ג' עמוד א', אומרים את העולם, אמר להם הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם שבע מצוות לנוח ולא קיימתם, אז מה אתם רוצים עכשיו? טוב, אמרו תן לנו מצווה אחת ונקיים אותם. מה נותן להם הקדוש ברוך הוא? סוכה. אז יוצא שאתה רואה שכן הגויים נותנים להם סוכה, נותנים להם סוכה, ואומרים לה בבקשה, מיד איפה הם הולכים לעשות סוכה? כל אחד הולך ועושה סוכה, בראש גגו, כל אחד הולך עושה סוכה על הגג. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מגדיר עליהם חמה כתקופת תמוז, שם עליהם חמסין כמו תקופת תמוז, ומיד כל אחד יוצא מהסוכה, נותן לה ביתה ויוצא החוץ. הקדוש ברוך הוא צוחק באותו זמן, שואת הגמרא, מה אתה רוצה? באומר רב והמצטער פטור מן הסוכה, גם יהודי פטור מן הסוכה. אומרת הגמרא, נכון, הוא פטור, אבל יוצא מהסוכה בצער, לא נותן ביתה. הגוי יוצא החוצה, נותן ביתה. ואני רוצה לשאול מיני ובי, היא על פי הבן איש חי שאומר שגוי לא נכנס בסוכה, אז למה דווקא את הסוכה נותנים להם? חוץ מזה, כתוב שהסוכה היא מצווה קלה. מה יש במצווה, בסוכה הזאת, מצווה קלה? מה יש בה, שאין בה חיסרון כיס? לא מבין, לא, כנראה בזמנים ההם, בסוכות, לא היה להם חיסרון כיס. היום ברוך השם, ואורו איך כיסרון כיס. בן פורת יוסף, לך תעשה סוכה, בן פורת יוסף. אבל מה זה? לצורך מצווה, בסייעת הדשמיה. כל הגוף נכנס, זה נכון, אבל לא זה מצווה קלה. אם אתה רוצה מצווה שאין בה חיסרון כיס, לא חסרות מצוות שאין בה חיסרון כיס. אתם מחפשים מצוות? להעביר סקנים את הכביש, אין בזה חיסרון כיס. נכון, זה גם כן מצווה. לא, לשלסות שילוח הכאן, זה לא מצווה יפה. לא עולה כסף, אתה לוקח סולם ודוחף את היונה, וזה לא עולה כסף, זה ודאי לא עולה כסף. הסולם אולי עולה כסף, אתה יכול לקחת בהשאלה. נו, אז מה, מה הפרוצדורה הגדולה? למה כשבוך הוא דחר דווקא את המצווה הזאת? טוב, שאלה שרבותינו דנים בה בסייעת הדשמיה. אנחנו כדי לענות על הדברים, נפליג למחוזות אחרים, ובעזרת השם, בסיום אנחנו נסגור את כל הפינות בבת אחת, בתירוץ אחד. רבותיי, אתמול בערב יצאנו בסייעת הדשמיה מיום הכיפורים בשמחה. נתכפרו אבונותינו בסייעת הדשמיה. כל אחד הרגיש את השמחה הגדולה במוצאי יום הכיפורים, ברוך השם, חזרנו הביתה ורחץ השם צועד בנו ציון, הקדוש ברוך הוא שטן, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם. חזרנו הביתה, אומר לנו הרמו בסימן תו חף דלת, בשם מהרים. והמדקדקים מתחילים מיד במוצאי יום הכיפורים בעשיית הסוכה, כדי לצאת ממצווה למצווה. אומר לנו המהריל, ברגע שאתה יוצא מוצאי יום הכיפורים, אתה יוצא מיד, הולך לעשות מצווה. מה זה מצווה? לעשות סוכה, ברוך השם, מצווה למצווה. אותו דבר כותב המהריל, לעשות מיד יום הכיפורים, לעשות סוכה, כדי לקיים ילכו מחיל אל חיל, ישר מיום הכיפורים למצווה. נו, ברוך השם, רבותיי, חסרות מצוות, חסרות מצוות. אתה יכול ללכת מוצאי יום כיפורים, נתת צדקה, שקל, תן שקל לצדקה, ילכו מחיל אל חיל. למה צריכים לעשות דווקא סוכה? ילכו מחיל אל חיל. טוב, כותב הרמ"א, תף רי שחפי, הוא מצווה לתקן הסוכה מיד לאחר יום הכיפורים. זה מצווה הבא על ידו, אל יחמיצנה. אומר לנו המהר"ל, אומר לנו הרמ"א, עשות את זה, למה? כיוון שזה מצווה הבא על ידך, אל תחמיצנה. רבותיי, משמע מכאן שעשיית הסוכה היא מצווה. לכאורה, כל מי שתשאל אותו מה זה הסוכה, זה מצווה או שזה הכשר מצווה? כולם יגידו לך, אין מצווה לעשות סוכה. מה המצווה? לשבת בסוכה, בסוכות ישבו שבעת ימים. אז מה זה עשיית הסוכה? עשיית הסוכה, הכשר מצווה, זה כמו לעשות ציצית, זה הכשר מצווה. אתה עושה אותה כדי שתוכל אחרי זה להתעטף בתלית. זה לא משמע שזה מצווה, וכאן כתוב לא ככה. כאן כתוב מיד להתחיל במצווה כדי לקיים לכו מחיל אל חיל. אז זה לא רק רמ"א שמעתיק מהריל, תכף אנחנו נראה שזה רש"י מפורש. הסוגיה נמצאת במסכת מכות בדף ח'. הגמרא דנה שמה מה קורה לאדם שהרג בשגגה, למשל אבא שהיכה את בנו, אחד מהם, אם גם הוא חייב ללכת לעיר מקלט. אז הגמרא שמה מביאה כמה וכמה דברים. אומרת הגמרא, מנהלן דמיירי בחטיבת עצים דרשות, מי אמר לך שמה שכתוב בפסוק ואשר יבוא את ראו ביער לכתוב עצים, הכוונה לרשות? מכאן אתה לא אומר שרשות כן ושל מצווה לא. אומרת הגמרא, אולי מדובר בחטיבת עצים דמצווה, כגון חוטב עצים לסוכתו או חוטב עצים למערכה. ואפילו האחי הגיה גולה, גם אם עושה חוטב עצים לצורך מצווה, הוא גם כן גולה. אומרת הגמרא, כיוון שאם מצא חטוב לא מצווה, השתנה מלא מצווה. אומרת הגמרא, היות בחטיבת עצים זה לא מצווה, זה רק הכשר מצווה. למה? כי לכתוב עצים, אם אתה מוצא עצים תלושים, אתה צריך לכתוב עצים? אין עדין לכתוב, יש עדין לקחת שכח. אם אתה מוצא עצים למערכה בלי לקחת גרזן ולחתוך את העצים, יש מצווה לחתוך את העצים. אז הכנת עצים למערכה זה לא מצווה, וגם לקחת עצים לשכח זה גם לא מצווה. אז זה הכשר מצווה, זה לא מצווה. אז לא מצאת אחד שהולך לכתוב עצים לצורך מצווה. לכאורה, הכל רק הכשר מצווה, זה לא נחשב מצווה. אומר רש"י שם במקום, כי לא מצא חטובה, אין החטיבה מצווה. אם הוא לא מצא עצים חטובים, זה לא נקרא שהחטיבה עצמה מצווה. מה כן נקרא מצווה? אומר רש"י, אבל עשיית הסוכה מצווה. אומר רש"י, חטיבת העצים זה לא נחשב מצווה, אבל עשיית הסוכה כן נחשב מצווה. רבותיי, ככה למדנו שזה לא רק רמו ומהריל מן האחרונים, אלא יש לנו כאן ראשונים. רש"י אומר שעשיית הסוכה היא מצווה. בא אוכלנר, שם בגמרא, ואומר האוכלנר, פשיטה לרש"י, זה עשיית סוכה חשיב תווי מהחטיבה. ודאי שעשיית הסוכה יותר מהחטיבה, אף שהעשייה גם כן אינה אלא לצורך המצווה באחריה, דיינו הישיבה בסוכה, אף על פי שבניית הסוכה, אומר לנו ארוך לנר, זה גם כן לא גופה של מצווה, אלא מה? רק יכשר מצווה. והמצווה מה היא? בסוכות ישבו שיבת ימים. יש לומר, דה עשייה שפיר נחשבת מצווה לעצמה, ולא יכשר מצווה לבד, כמו החטיבה. למה? כי התורה כתבה וצוותה על העשייה. יש ציווי מיוחד על העשייה, דכתיב, חג סוכות תעשה לך. מה זה חג סוכות תעשה לך? חוץ מזה שבסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם את מצרים. יש מצווה לעשות סוכה. ואם יש מצווה לעשות סוכה, זה מצווה. כך כותב הארוך לנר, שעשיית הסוכה מצווה היא. אותם דברים מופיע בשאילתות, בפרשת וזאת הברכה, דמחי וין ישראל למיבד מטלה. ומיטב בה, אדם צריך לעשות מטללה, צריך לעשות סוכה ולשבת בה, שיבה יוימי, דחיב חג הסוכות תעשה לך שיבת ימים. אז יש לך ציווי למיבד מטללה לעשות סוכה, ולמיטב בה לשבת בתוכה. אלה הדברים שאומר השאילתות. רבותיי, למדנו מכאן שיש מצווה על עשיית הסוכה. נו, ישאלו אותי התלמידי חכמים שאלה גדולה, אם יש מצווה על עשיית הסוכה, וזה לא כמו עשייה ציצית, ששם זה רק יכשר מצווה, אלא נאמר, חג סוכות תעשה לך, אז ישאלו התלמידי חכמים, אז למה לא מברכים על עשיית הסוכה? לכאורה היו צריכים לברך על עשיית הסוכה. כותב מרן המחבר, תפרש ממאלף, העושה סוכה בין לעצמו, בין לאחר, אינו מברך על עשייתה. אבל שהחיינו, היה ראוי לברך על עשייתה. אומר מרן המחבר, היה ראוי לברך שחיינו על עשיית הסוכה, כשעושה אותה לעצמו ולא לאחרים. אבל אנו סומכים על זמן שאנו אומרים על הכוס של קידוש, אנחנו מברכים שחיינו על הכוס של קידוש, מכוונים להוציא גם את מה? גם שחיינו על עשיית הסוכה. אבל הירושלמי במסכת ברכות, פרק ת' הלכה ג', כותב הירושלמי, העושה סוכה מברך על עשייתה. אחד שעושה סוכה מברך על העשייה של הסוכה. למה? כי עשיית הסוכה מצווה. אם ככה רבותיי, כשכותב לנו הרמ"א שהולכים מחיל אל חיל ואדם צריך ללכת מיד לעשות מצווה, אומר לך תעשה מצוות סוכה. למה? כי זה מצווה, עשיית הסוכה היא מצווה. עדיין אנחנו לא יודעים רק דבר אחד, אם צריכים ללכת מחיל אל חיל, אפשר לתת 10 שקל בקופת צדקה, זה גם כן מחיל אל חיל. למה דווקא נבחר ללכת אל סוכה לאחר חג, לאחר יום הכיפורים? רבותיי, בואו נראה רק, רבותיי, שאלת האליהו רבא. כל מה שהבנו עכשיו זה רק הקדמה לקראת השאלה של האליהו רבא. בא אליהו רבא ושואל שאלה עצומה. כיוון דעשיית הסוכה מצווה, אם אתה אומר שעשיית הסוכה זה מצווה, למה אתה לא עושה את הסוכה בעשרת ימי תשובה? למה? היה יותר טוב למדקדקים לעשותה קודם יום הכיפורים, ותכריע הקף זכות כמו שהקשה הלבוש בסוף סימן תפרש ב' לגבי קידוש לבנה. הלבוש כותב שמתי מקדשים את הלבנה, עם ישראל מתי קידש את הלבנה? אתמול בערב בסייעתא דשמיא, מי שקידש אחרי ערבית, ויש אנשים שקידשו אותה אחרי שהלכו לאכול, ואז קידשו אותה בתשע וחצי בערב, כמו שנהגו אחרי שהנזם ברוך השם כבר נעל נעליים, בסייעתא דשמיא, והיה מבוסם ואכל ונטל ידיים ובא רגוע ולא מהר, ולא אמר שולם עליכם עליכם שולם, ולא השתקה על הירח כי כולו היה לבן כמו ירח. אז אומר לך הביתה, תאכל משהו, תאכל בשמחה, וככה תעשה את קידוש הלבנה מבוסם, בשמחה, ולא מה שנקרא כאשר אין לך כוח לברך. עד הרבה תלך הביתה לברך. אבל הלבוש כותב שמתי עושים ברכת הלבנה? בעשרת ימי תשובה, מוצאי שבת, מושבי תשובה, תעשו קידוש לבנה. למה? אומר לנו הספר, אומר על יאו רבה, אם אתה אומר שעשייה, אם אתה אומר שזה רק הכשר מצווה, הכשר מצווה תעשה אחרי סוכות, אבל אם אתה אומר שזה מצווה, היה עדיף לתפוס את המצווה הזאת עוד לפני יום הכיפורים, כמו שאמר הלבוש לבגי קידוש לבנה. אומר הלבוש תף רשבית, ואני שמעתי בשם גדול אחד, שעדרה בטוב שיקדשו אותה בתוך עשרת ימי תשובה, כדי שתבוא מצווה זו ותוסיף על זכויותינו הקודמות, ואולי תכריע את הכף לכף זכות ליום הדין. וסברה נכונה היא, אומר הלבוש, כך צריך לעשות. ובאמת הלבוש כך פוסק, שיכולים לקדש אותה קודם יום הכיפורים, וכך מביא גם הגרו בביורו. הוא אומר הגרו, טוב לקדש הלבנה קודם יום הכיפורים, כדי שמצווה הזאת תכריע לכף זכות. אז יש נוהגים באמת לעשות את זה בעשרת ימי תשובה, ויש נוהגים לעשות את זה במוצאי יום הכיפורים. לכל אחד יש את הסיבות לכאן ולכאן. רבותיי, בא ספר אליהו רבה ושואל שאלה נכונה מאוד. הוא אומר, למה? למי שאומר שזה מצווה, למה לא לעשות את זה בעשרת ימי תשובה? בספר ירח למועדים הוא מביא מת אפרים. מת אפרים נמצא בתף ריש בית. במקום שמצוי מוכרי אתרוגים, נוהגים אנשי מעשה להיות זריזים מקדימים, לקנות להם אתרוגים יפים ומודרים קודם יום הכיפורים. במקום שיש מוכרי אתרוגים, אז אומר, כדאי ללכת לקנות את האתרוגים, מתי? עוד לפני יום כיפר, עשרת ימי תשובה, ללכת לקנות את זה. וכן להכין להם לולבים והדסים לצורך מצוות החג. ללכת לקנות את זה עוד לפני היום טבע. וזכות מחשבת המצווה היקרה הזאת שהוא מצרפה למעשה תכריע אותו לקף זכות ביום הדין הקדוש לזכות לו החתימה. אומר לנו עמת אפרים, זה לכולה על מה, אין דין לקנות ארבע מינים. אז אפילו מצווה כזאת שמה שנקרא אכשר מצווה, אתה רק מכין את עצמך לקחת את הארבע מינים, אף אחד אומר שיש דין לקנות. זה כתוב צריך להיות שלכם, אתה יכול לקחת מישהו במתונה מנסה אחזיר ולברך על זה את ארבעת המינים. עם כל זה אומר לנו עמת אפרים, עד הרבה תלך לעשות את זה לפני, כי זה להופיע אפילו זכות כזאת, גם תיקח אותה קודם. אם ככה שואל שאלה עצומה, אם אתה אומר לפי כל המפרשים שהעשיית עסוקה לכולן, מה זה לא הכשר מצווה אלא מצווה, אם אתה רואה שמת אפרים אומר שמה שאפילו הכשר מצווה תעשה אותו בעשרת ימי תשובה כדי להוסיף את הזכויות האלה, על אחת כמה וכמה מה צריך להיות שמצווה עצמה כגון מה מצוות עשיית עסוקה גם היא תקדם. למה אתה מחכה עם זה עד לאחר יום הכיפורים? טוב, עד כאן השאלות, ובעזרת השם נתחיל לבאר את נושא בסייעתא דשמיא עד כמה שידינו מגעת. רבותיי, חג הסוכות כידוע לכולם יש בו ריבוי מיוחד של שמחה, ושמחת בחגיך, והרמב״ם כותב שימי חג הסוכות צריך לשמוח בהם ביותר, וחז"ל מביאים כמה וכמה סיבות מדוע אנחנו שמחים ביותר. אנחנו רוצים להבין מהי השמחה היתרה שנסתבינו לשמוח בחג הסוכות, במה זה בכלל מושג של שמחה, ממה באה, ממה נובעת השמחה שאנחנו שמחים בחג הסוכות יותר מכל זמן אחר במועדי השנה. דבר נוסף, בחג הסוכות אנחנו מבקשים על בניין בית המקדש. בכל ברכת המזון, בשעה שאנחנו מסיימים לברך ברכת המזון, אנחנו אומרים הרחמן, והרחמן הזה מקורו מופיע בספר עמוס. הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. אנחנו מבקשים דווקא בחג הסוכות על בניין בית המקדש, והשאלה שנשאלת היא למה, מה הסוד שבניין בית המקדש יש לו בקשה מיוחדת בסוכות ואין לו בקשה בפסח? למה אתה לא מבקש הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת בפסח בדיוק כמו שאתה מבקש בסוכות, רק בגלל שיש הקונטציה, כי כאן כתוב סוכות וכאן כתוב סוכות, צריך לדעת מה הסוד הטמון כאן. כדי ליישב את הדברים נביא רעיון נפלא בדברי רבותינו. ידוע לכולם שהמילה סוכה בתורה לא מופיעה אף פעם מלא. פירוש הדבר, סמך וו חף ה' לא מופיע בתורה. אף על פי שכל הגמרות, בגמרה סוכה מופיע מלא, סמך וו חף ה'. סוכה שעשה למעלה מ-20 אמה פסולה, סוכה סמך וו חף ה'. לא תמצאו את זה בכל התורה כולה. תמצא לפעמים מקום אחד ששם כתוב סוכות, כתוב סמך חף וו תף, אז הוו מופיע אחרי החף, אבל סמך וו חף ה' לא תמצא בתורה בשום מקום. אז איך כותבים אותו? כותבים אותו בתורה חסר סמך חף ה', יש שם ניקוד של שורוק מתחת לסמך וזהו זה. מה?
מה הטעם בזה?
מה הטעם? תכף אנחנו נראה. דבר ראשון, זה מה שכתוב בתורה, חסר. אז יש כאלה שרוצים להגיד שהתורה, כך מלי אני חושב שהחידה מביא שכתוב סוכה חסר, כי זה בדיוק הסמל לסוכות, לכל צורות הסוכות. הסמך הוא אומר, זה מראה סוכה שיש לה ארבע דפנות. ולכן הוא אומר החף זה שלוש תפנות, והה' זה שתי תפנות ועוד תפח. אז הוא אומר לכן סוכה, כתוב בצורה הזאת, להראות לך את כל הצורות של סוכה כשרה. הסמך זה הצורה הכי כשרה, והחף זה שלוש תפנות, והה' זה שתי תפנות ותפח. כך כמדומני ראיתי פעם בחידו. טוב, המקום היחיד ששם מופיע המילה סוכה עם סמך וו חף וו, איפה מופיע? שם מופיע אחרי הסמך וו, לא כתוב סוכו, לא כתוב שמיים שורוק. איפה זה מופיע? בתהילים, במזמור עין וו, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. בא הספר שנקרא הגאות חשק שלמה ואומר למה, הוא אומר אני לא מבין למה התורה כתבה סוכה חסר, ובעיקר אני תמה על מה שכתב בפרי עץ חיים, כתוב בספרי הקבלה, ארי הקדוש, רב חיים ויטל, שסוכה מלא בגימטריה צדיק א', סוכה מלא גימטריה צדיק א', סמך וו חפי גימטריה צדיק א', והוא גימטריה של הוויה ועדנות. הוויה זה 26 ועדנות זה 85, ביחד זה 91, זה הגימטריה של צדיק א'. מה? 65 ו-26, 91, זה מה שאמרנו. אז ביחד 91, גימטריה צדיק א'. והדבר מתמיע, שואל החשק שלוימן, איכן מצאת סוכה מלא? הם אומרים לך ראשי תיבות מאוד יפים, סוכה בגימטריה צדיק א', אין לך מקום כזה שקוראים לו סוכה, בתורה זה רק סמך חפי, זה רק 85, חסר לך אבב, אז מאיפה לקחת את הגימטריה הזאת? לא מצאת. אומר לנו, אלא מקום אחד מצאנו, תהילים מזמור עין וב, והיא בשלם סוכו. נו, אז למה בכל התורה זה לא נמצא, זה חסר, ואילו כאן זה נמצא מלא? ואולי זה מה שבא לרמז. למה בכל דוכתך סוכה חסר? לרמוד שבעולם הזה אין השם שלם ואין הכיסא שלם, ולכן הסוכה חסר. אם השם שלם והכיסא לא שלם, אז הסוכה חסר. אבל לעתיד לבוא, כאשר ייבנה בית המקדש והיה בשלם סוכו, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בבית המקדש, והסוכה תהיה בשלמות. מתי זה יהיה? ומעונתו בציון, כאשר הקדוש ברוך הוא יביא את המעונה שלו בציון, אז יהיה מה? היה בשלם סוכו, אז יהיה וו שלם, יהיה מה שנקרא וו סוכה מלא, ואז יהיה התימטרה שלו תהיה צדיק א'. אז לכן זה מה שכתוב, לכן דווקא שם נאמר, כי השלמות הזאת, כשיהיה כהשם שלם, אז זה יבוא. טוב, עד כאן הדברים שאומר החשק שלוימה. האמת היא שעל זה לבד היה אפשר לתת שיעור שלם, לדבר קצת על הנסתר והגלוי שבשם שנקרא סוכה, אבל נשאיר את זה למועד אחר. בא התרגום במקום, ואומר התרגום, והבה בירושלים בית מקדשי, והיא בשלם סוכו, והבה בירושלים בית מקדשי. אם אתה אומר לפאר את התרגום, ויהי זה והווה, בשלם הכוונה לירושלם. מה זה סוכו? בית מקדשי. ומעונתו בציון, ומדור בית שכינת קודשי בציון. פירוש הדבר על פי התרגום הזה, המילה סוכה, מה בא לבטא? בית המקדש, זה מה שכתוב כאן. אם ככה רבותיי, מצאנו שבית מקדש נקרא סוכה. וזה מה שאנחנו מבקשים, פסוק בעמוס בפרק ט', ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת. מה זה סוכת דוד הנופלת? הכוונה לבית המקדש, כי בית המקדש נקרא בשם סוכו. אז אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקים את סוכת דוד הנופלת, שיקים מחדש את בית המקדש. אם ככה למדנו שבית המקדש נקרא בשם סוכו, זה השם שלו. אם ככה רבותיי, מצאנו שמקום שאנחנו רוצים להגן על עצמנו נקרא בשם סוכה. איפה זה מופיע? במזמור בתהילים, פרק קופמם. סקוטע לראשי ביום נשק. פירוש הדבר, כושבוך הוא אומר, אומר דוד המלך, סקוטע לראשי, אומר המפרשים, הוא מלשון שכח וכיסוי, שהשם יתברך שומר על האדם ביום צרה. פירוש הדבר, סוכה, זה מקום שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אותו דבר אנחנו אומרים בכל יום, למי שנוהג לומר, בני עדות המזרח אומרים את זה כל השנה, האשכנזים אומרים את זה רק בימים האלה עד השנה רבה. לדוד השם אורי ואישי, אורי אומרים חזל זה ראש השנה ואישי זה יום הכיפורים, כי יספנני בסוכו ביום רע יסתירני בסדר אוהלו ובצור ירוממני. אומר רשי שם, כי יספנני בסוכו בטוח אני שיספנני בבית מקדשו. פירוש הדבר, סוכו, מה זה סוכו? בית המקדש. אז השם סוכה זה בית המקדש, זה השם שלו. אם ככה בסייעת הדשמיה, אומר דוד המלך, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו ביום רע. איך? הוא יצפון אותו בבית המקדש. התמינה בבית המקדש, הוא ישמור אותו. אז רשי שם כותב שהכוונה על יואש בן החזיה ששמרו אותו בבית קודשי הקודשים, כך כותב רשי. רבותיי, המקור לזה שהמשכן והמקדש מהווים מקום של שמירה, ראיתי רעיון מאוד יפה בספר דביר הקודש. ישנו מזמור שנקרא שיר של פגעים. איזה מזמור שיר של פגעים? איזה מזמור זה? יושב בסתר עליון. מה המספר של המזמור הזה? צדיק א'. צדיק א', מה אמרנו? סוכה. פירוש דבר, סוכה וצדיק א' יושב בסתר עליון, זה מתחבר לך באותו עניין. בגמרא, מסכת שבועות, פרק ט"ו, מקור הדברים במשנה, במסכת שבועות בדף י"ד. אין מוסיפים על העיר ועל העזרות, אלא במלך, ונביא, ואורים ותומים, ובסנהדרין של 71, ובשתי תודות ובשיר. ובית דין מהלכים ושתי תודות אחריהם וכל ישראל אחריהם. רוצים להוסיף על העזרה ועל ירושלים, איך עושים את זה? במלך, בנביא, באורים ותומים, בסנהדרין של 71, ובשני תובות ובשיר. שואלת הגמרא שבועות ט"ו, תנו רבנן, שיר של תודה בכינורות ובנבלים ובצלצלים, על כל פינה ופינה ועל כל אבן גדולה שבירושלים. ומה זה השיר? ואומר הרוממך השם כדילתני. איזה מזמור זה? מזמור למד, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הנה מוסיפים על העזרה, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ואומרים שיר של פגעים, ויש אומרים שיר של נגעים. יש כאלה שקוראים לשיר הזה שיר של פגעים, ויש כאלה שקוראים לשיר הזה שיר של נגעים. מאן דאמר שיר של נגעים דכתיב ונגע לא יקרב באוהליך, ומאן דאמר שיר של פגעים דכתיב יפול מצדך אלף ובבא ממנך אליך לא ייגש. עד כאן הדברים. ואומר, מה, איך נמשך ההמשך הלאה? יושב בסתר עליון בצד שדה יתלונן, עד כי אתה השם מחצי עליון שמת בעוניך. רבותיי, כל אחד שואל את עצמו, מה הקשר שיש בין הוספה של ירושלים לבין הוספה של העזרות דווקא במזמור הזה, מזמור שיר של פגעים, מה מונח לזה? אומר רש"י, ושיר של פגעים יושב בסתר עליון, ולפי שאמרו משה בהקמת המשכן, בשעה שהקימו את המשכן, משה רבינו אמר את זה, כך מופיע בתורה בפרשת פקודי פרק למתת, ויברך אותם משה, מה בירך אותם? היא רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, והנועם השם אלוקינו עלינו מעשה עדינו קנה, עלינו מעשה עדינו קוננהו, ואך היית בתורת כהנים, והוא, המזמור הזה, מזמור צדיק בתהילים, איזה מזמור זה? תפילה למשה, והוא מאחד עשר המזמורים שאמר משה, מתפילה למשה עד מזמור לתודה, מזמור קוף, אלה המזמורים שאמר משה רבינו. בא תוירס חיים ושואל שאלה עצומה, מה שמשה רבינו ברך אותם זה לא שיר של פגעים, מה משה רבינו ברך אותם? והנועם השם אלוקינו עלינו מעשה עדינו קונה עלינו מעשה עדינו קוננהו, איפה נמצא הפסוק הזה? במזמור צדיק. מזמור צדיק זה תפילה למשה, זה בכלל אחד קודם. אז מה אתה אומר לי שיר של פגעים? מה אתה אומר? צריך להגיד שיר של פגעים. למה? כי משה רבינו אמר את זה. מה הוא אמר? שיר של פגעים? שיר של פגעים מתחיל מיושב בסתר עליון. מה אתה אומר לי? מה שמשה רבינו בירך אותה? מה הוא בירך אותה? והנועם השם אלוקינו עלינו, ומעשה עדינו כהנה, מעשה עדינו כהנה. זה מופיע במזמור צדיק, לא בשיר של פגעים. אומר הספר תוירס חיים, למדת מכאן דבר אחד, שיש חיבור בין שניהם ביחד. למה החיבור של שניהם ביחד? כי משה רבינו מדבר על כך שהקדוש ברוך הוא בא לשכון בתוך המקדש, והנועם השם אלוקינו עלינו מעשה עדינו קנה עלינו, זה ההכנה לקראת השראת השכינה, זה הברכה על הקמת המשכן. מה זה קשור לפרק הבא? יושב בסתר עליון מדבר על המשכן, ודרשת דורשים, אמר משה, הקדוש ברוך הוא יושב בסתרו של אילום וניתבה לדון בצילנו, הקדוש ברוך הוא רוצה להיות איתנו. אמר רבי יהודה ברבי סימון, בצל שדה התלונן, דהיינו בצל שעלה לך בצלאל, זה המשכן התלונן, שם הקדוש ברוך הוא ילון. פירוש הדבר ששני המזמורים האלה מחוברים, לוקחים את הפסוק של מופיע קודם והנועם ביחד עם יושב בסתר ומתחברים ביחד. מה החיבור שאומר? אומר המדרש בפרשת נשא פרק י"ב עוד ג', ונגע לא יקרב באוהליך, אמר רבי יוחנן, עד שלא הוקם המשכן היו המזיקים מתגרים בעולם לבריות. עד מתי שלא הוקם המשכן היו המזיקים מתגרים בנו? משהוקם המשכן שרתה שכינה למטה, קלו המזיקים מן העולם. הדאו דכתיב, ונגע לא יקרא בו עליך. ברגע שיש לנו משכן, אין יותר מזיקים. וזה מה שאמר משה רבינו, והי ביום קלות משה להקים את המשכן. מה זה קלות משה? שקלו המנהיקים מן העולם, שנאמר, ונגע לא יקרא בו עליך. פירוש הדבר, שהמשכן מה הוא? מסלק את כל המזיקים. ואם ככה המשכן מסלק את כל המזיקים, והמקדש גם הוא מסלק את כל המזיקים, אם ככה זה מה שנאמר יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, שהקדוש ברוך הוא בא להיות איתנו ויושב איתנו בצל כל בתמהות שלנו. ואומרים לנו, אומר לנו התרגום, שהשם של בית המקדש נקרא בשם סוכו, זה השם שלו, כי הספנני בסוכו ביום רע, יתירני בסתר עלו, והיא בשלם סוכו, אומר התרגום, מה זה סוכו? זה בית המקדש. פירוש הדבר, שבית המקדש נקרא בשם סוכה, ושאתה נמצא בתוך הסוכה, אתה ניצל מן המזיקים. אז פירוש הדבר, ברגע שאתה יושב בתוך סוכה, לסוכה יש בחינה של בית המקדש, אז כמו שבית המקדש מציל מן הזיקים, יושב בסתר עליון בתשע די תונן, ונגע לא יקרא בו עליך, והי ביום קלות משה להקים את המשכן, אותו מהות יש לך גם בתוך הסוכה. אם ככה בסייעת הדשמיה נוכל להבין דבר טוב. אומרים חזל במדרש בשיר השירים, מדרש שהולך על הסוכה, בצילו חמדתי וישב, חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחיקי. אומרים חזל במדרש ילקוט שמעוני שיר השירים תו תו קוף פי וב, בצילו חמדתי וישבתי זה עמוד הענן שהגן לישראל 40 שנה, ופריו מתוק לחיקי זה המן שירד לישראל 40 שנה. פירוש נוסף אומר המדרש, בצילו חמדתי וישבתי זה המשכן, ופריו מתוק לחיקי זה התורה. יוצא שהמדרש מצא שני חיבורים על בצילו חמדתי וישבתי, אחד משכן והשני ענני הכבוד. אם ככה רבותיי למדנו שיש חיבור בין המשכן לבין ענני הכבוד. אומר לנו הגאון מווילנה, ברגע שהתחיל עשיית המשכן חזרו ענני הכבוד, כי המשכן מה מהווה? בצילו חמדתי וישבתי. אם בצילו חמדתי ישבתי, מה זה? זה הבחינה של, זה בחינה של משכן. ענני הכבוד גם הוא היה, ברגע שהתהיה לנו ענני הכבוד היינו בחינה של בצילו חמדתי וישבתי. אומר הגאון מווילנה, ברגע שעם ישראל עשה את העגל הסתלקו ענני הכבוד, ברגע שעשו את המשכן זה בחינה שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בתחתונים. אם הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בתחתונים, זה בצילו חמדתי וישבתי. אם ככה בסייעתא דשמיא מצאנו חיבור נפלא בין המשכן לבין הסוכה, בין המשכן לבין ענני הכבוד. עד כאן הקדמה. עכשיו בעזרת השם הגענו לסגירת המעגל. בא הספר שנקרא שם ישמעאל, תפרשיין ב', תפרשיין ג', תפרשיין ד', תפרשיין ת', בכל שנה ושנה חוזר השם ישמעאל על אותו רעיון, כל פעם בכיוון אחר, ברעיון אחר, אבל הליבה זה אותו דבר. אומר השם ישמעאל, והנה הסוכה דוגמת בית המקדש. הסוכה שאנחנו הולכים להיכנס אליה בעזרת השם ביום ראשון בלילה זה בית המקדש. והקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לבנות את בית המקדש בשביל מה? הביאני המלך הדרב. הקדוש ברוך הוא מרשה לנו להיכנס לבית המקדש. הביאני המלך הדרב. הקדוש ברוך הוא מרשה לנו להיכנס אליו לחדר. ופירוש הדבר שהסוכה היא החדר של הקדוש ברוך הוא. כותב הספר שם ישמעאל שנת תפרשיין ג', וכעניין זה עניין הסוכה שהקדוש ברוך הוא מכניס את ישראל לביתו, היא הסוכה שחל שם שמיים עליה, ולכן סוכה בגימטריה שני השמות, הוויה ועדנות כמניין צדיק א'. ואם אתה רוצה להביא לזה ראיה בלי שהוא אומר, אמרנו שהמזמור שיר של פגעים על מה מדבר? שיר של פגעים מדבר על חנוכת המשכן. מה אמר? יושב בסתר עליון ואז ונגע לא יקרא בו עליך. פירוש הדבר שמזמור צדיק א' זה השני השמות של צדיק א', זה השיר של פגעים שמגן עלינו מפני המזיקים. אז זה המשכן וזה המקדש. אז הסוכה שמגינה עלינו מפני המזיקים זה הבחינה של בית המקדש. אם ככה אומר לנו השם ישמעאל, ויש לפרש עוד, שבאותו פסוק של הביאני המלך הדרב, מה ההמשך שלו? נגילה ונשמחה בך. והוא חג הסוכות, שכל הסוכה הוא חדר של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וחל שם שמיים על הסוכה. ואיתה בספרים הקדושים שהסוכה היא דוגמת בית המקדש, ועל כן התקיים נגילה ונשמחה בך, וכל איש ישראל אף על גיב דהיו, לא חזי, מזל לחזי, והזמן הנאות הזה הוא דווקא אחר יום הכיפורים. כי בעוד מסע אבונות על האדם אין לבוא לפני המלך, כמו שנאמר אין לבוא לפני המלך בלבוסק, אתה לא יכול לבוא לחדר של הקדוש ברוך הוא כשאתה מלא אבונות. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך כניסה לחדר שלו. הביאני המלך הדרב, איך תיכנס לחדר שלו? כאשר אתה נקי מאבונות. מתי יש לך אופציה להיות נקי מאבונות? הטעם היחידה זה אחרי יום כיפר. אז בארבעה ימים האלה שבין ראש השנה ויום הכיפורים, אנחנו לא מונים אבונות, כמו שכתוב ראשון למניין אבונות. אז בימים האלה כביכול אין מניין של אבונות, אז אתה נשמר נקי מכל הכפרת יום הכיפורים. אם אתה נכנס תקיע, אתה יכול להיכנס לבית המקדש. אומר לנו השם ישמואל, על פי זה תבין, כי אין לבוא לפני שער המלך בלבוסק, אתה לא יכול להיכנס לחדר של הקדוש ברוך הוא כשאתה מלוכלך. אומר השם ישמואל, והנה נאמר במדרש שמות רבה, פרשה למדבב, נאמר על המקדש יפה נוף מסוס כל הארץ. מה זה יפה נוף מסוס כל הארץ? שלא היה אחד מישראל שהיה מצר כשהיה בית המקדש קיים. למה? שהיה אדם נכנס לשם מלא אבונות, מקריב קורבן ומתכפר לו, ואין לך שמחה יותר גדולה מזו. אדם מתכפר לאבונות, יש לך שמחה יותר גדולה. היית חייב 10 מיליון שקל, המלך מחק לך את כל החובות, יש לך שמחה יותר גדולה מזו. ברוך השם, אתה נקי מאבונות, איזה שמחה יש לך. אם ככה בסייעת הדשמיה נוכל להבין. וישראל, אומר השם ישמואל, שמענים את נפשם בצום ובוכים ומתפללים ומתוודים, ולכן מורה ביותר שרוצים בכפרה, שמה שנחשב לתשובה שהתכפרו ביום הכיפורים, אם כן שוב כל ישראל, הרי שבו בתשובה ונתכפרו ביום הכיפורים, ואין לך שמחה גדולה מזו שיוצאים צדיקים. אם ככה רבותיי נוכל להבין מה השמחה היתרה שיש לנו בחג הסוכות, אחרי מחילת האבונות, זוכים להיכנס לחדרו של הקדוש ברוך הוא, הביאני המלך הדרב, נגילה ונשמחה בך, זה השמחה הגדולה שיש לנו בחג הסוכות. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר השם ישמואל שנת תרע"ב, והנה הסוכה היא בדוגמת בית המקדש, כמו שאומר הזוהר בחלק ב' רכ"א, והשטן היה מחפש עילה שמא יש דבר גדול בנדבת המשכן. השטן חיפש כל הזמן למנוע את השראת השכינה במשכן. איך אפשר למנוע את השראת השכינה במשכן? איך? אם היה מוצא בתוך המשכן גזל, היה מונע את השראת השכינה. הקדוש ברוך הוא לא משרה את שכינתו בגזל, ולכן למי שזוכר בקורבנות איך מתחיל חומש ויקרא אדם כי יקריב מכם. למה אדם? אומרים חז"ל, מה אדם הראשון הכל היה שלו ולא היה גזל? אותו דבר כאן, פירוש דבר, הקדוש ברוך הוא שונה, כמו שכתוב בפסוק, שונה גזל בעולה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה גזל. אומר הזוהר הקדוש, מה חיפש כל הזמן השטן? לפגום את השראת השכינה במשכן כדי שלא יבואו להשרות שכינה. איך הוא יכול לעצור את השראת השכינה? אם חס וחלילה הוא היה מוצא גזל בתרומות של עם ישראל, הוא היה מונע את השראת השכינה. ולכן אומרים המפרשים, שלמה באה פרשת תרומה אחרי פרשת משפטים? קודם משפטים ואחרי זה תרומה. למה? לומר לך שאתה לא יכול להביא תרומות למלך את המשכן, רק כסף שעבר את מבחן משפטים, שאין לו שום חשש שהכסף הזה לא כסף כשר. ברגע שיש חשש לכסף לא כשר, לא תהיה השראת השכינה. יש הרבה אנשים שתורמים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, גונבים, ואומרים לקדוש ברוך הוא, בעזרת השם אני אצליח בעסקה, 50% אני נותן לך. אז הכסף הזה כסף גנוב, הכסף הגנוב הזה אין בו שום ברכה. לכן קודם כל באה פרשת משפטים, ואחרי זה אומרת התורה ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר יתבנו ליבות, כי כך תרומות רק דברים שאתה יודע שזה נקי לגמרי. למי שזוכר, הבאנו כבר את זה מזמן, כותב היערות דבש, הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך שהוא לא יבנה את בית המקדש. למה? דמים הרבה שפכת, ולכן אתה לא תבנה הבית הזה. אתה שפכת הרבה דמים, לכן אתה לא תבנה את הבית הזה. איזה דמים הוא שפך? הרי את הכל הוא עשה על פי סנהדרין. מה הוא שפך? הוא עשה משהו שלא כדין? מה זה דמים לרוב שפכת? אומר היערות דבש, מופיע בדרוש ב' לתת תוות, חלק א' דרוש ב', עמוד נונחת בדפוסים החדשים של היערות דבש. כתוב בגמרא במסכת ברכות, בתחילת מסכת ברכות, שעד דוד המלך מלך באו אליו חכמי ישראל ואמרו לו, דוד, עמך ישראל צריכים פרנסה. מה אמר להם? לכו והתפרנסו זה מזה. אמרו לו, אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו. מה אמר להם? לכו פשטו ידיכם בגדוד. נו, אז מה הבעיה? הלכו פשטו ידיכם בגדוד. אומר היערות דבש, והנה במדרש איתה, כתוב במדרש ברות, ואני בעוני הכינותי לבית השם זהב, כיכרים 100,000 וכסף 1,000 אלפים כיכרים. מתי זה קרה? מאיפה לדוד המלך היה להכין לבית המקדש כל כך הרבה כסף וזהב? אומר המדרש, כשהרג את גוליית, השליחו עליו בנות ישראל כסף וזהב. אחרי שהוא הרג את גוליית, הוא חזר בחזרה, טור תהילה וניצחון, זרקו עליו כסף וזהב. מה הוא עשה? לקח את כל הכסף וזהב, ומה עשה איתו? אמר, כל זה אני מקדיש לבניין בית המקדש. יופי. אם כך היה בצד מונח, הרבה כסף, הרבה זהב. זה מה שכתוב כאן. ואני הכינותי לבית השם זהב כיכרים 100,000 וכסף 1,000 כיכרים. נו, אתה לומד כאן סכומים עצומים. כל זה הוא שם בצד. כשהם באו אליו חכמי ישראל ואמרו לו, עמך ישראל צריכים פרנסה. מה הוא אמר? לכו התפרנסו זה מזה. אבל לא היה להם מספיק, אין הקומץ מסביע. אז מה עשו? אמר, לכו פשטו ידיכם בגדוד, הלכו למלחמות כדי להביא כסף. הלכו למלחמות כדי להביא כסף. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך יש כסף ששמת בצד לבית המקדש, תוציא את הכסף הזה ותן את זה לצדקה, תן את זה לעניים, למה אתה שומר את זה? לבית המקדש. ויות ואתה לא הוצאת את הכסף הזה ולא נתת אותו לעניים, לכן דמים הרבה שכבחת. למה? היית אמור לקחת את הכסף הזה ששמת לבית המקדש ולחלק אותו לעניים, לכן דמים הרבה שפכת, לא אתה תבנה את הבית הזה. רבותיי, יוצא מכאן שיות והוציא את עם ישראל למלחמות הרשות ולא היה בזה צורך, כי היה להם לפרנסה מן האוצרות, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לבנות את בית המקדש. יוצא רבותיי, שאם יש שמץ של משהו שלא בסדר, לא נותנים לו לבנות את בית המקדש. אם חס וחלילה הייתה תרומה משהו במלאכת המשכן, משהו לא בסדר, אומר הזוהר הקדוש, היה מוצא השטן את הגזל, היה כאן, למה הוא היה מונע את השראת השכינה. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא, מה מונח כאן בעשיית הסוכה מיד לאחר יום הכיפורים. אם ככה רבותיי, נוכל להבין שמקום הסוכה הוא מקום השראת השכינה, הוא בית המקדש. כותב ספר קו הישר, שכל זמן שהסוכה היא נעשית כהלכתה ובתארתה, אז הסוכה היא מרכבה לקדוש ברוך הוא ושכינתי, וסוכה היא במקום בית מקדש מעט, כי בית המקדש נקרא בשם סוכת שלם. כך כותב ספר קו הישר. אומר הספסמת שנת אפרי סמך, סוכות זמן שמחתנו, דכתיב שמחתי באומרים לי, בית השם נלך. מהו בזה? בזה שערה מבית המקדש, הסוכה היא ערה מבית המקדוש, וגם מבית השם, שחל שם שמיים על הסוכה. רבותיי, בא ספר חסד לאברהם, מהסבא של החידה, ומביא את דברי הגמרא, שלא יעשו את הסוכה נמוכה מעשרה טפחים, שהגובה שלה לפחות יהיה 10 טפחים. למה? אומר הסבא של החידה, אתה יודע למה? כי הקדוש ברוך הוא כתוב בחז"ל, מעולם לא ירדה שכינה למטה, 10 טפחים. ויות ויש השראת שכינה בסוכה, אומרת הגמרא, שלא יעשה סוכה פחותה 10 טפחים. אותו דבר מביא הספסמת שנת תרמ"ב, בחג הסוכות שבני ישראל הם הבעלי תשובה זוכים להיות נכנסים בסוכה שחל עליה השם שמיים, כמו שאמרו חז"ל בסוכת ט', ולכן צריך להיות גבוה 10 טפחים, משום דה לעולם לא שרתה שכינה למטה 10. רבותיי, למדנו שאנחנו עומדים בעזרת השם להיכנס לתוך סוכה שהיא בית השם. בא הספר ירח למועדים במאמר בית שלו ואומר דבר יפהפה בסייעת הדשמיה. כתוב בספורנו בפרשס פקודי, למה המשכן נשאר שלם מתחילתו ועד סופו? 480 שנה עמד המשכן על תילו, שום בלי לא היה בו, לא היו צריכים כסף לבדק הבית, לא התקלקל, לא הקרשים, לא היריות, שום דבר, בלי לא היה בו. מקדש שלמה נחרב, היה בו בלי, המקדש השני ודאי נחרב והיה בו בלי בשפע. מה קרה? מה הסוד הזה שהמשכן עמד 480 שנה? כותב רבן עובדיה ספורנו 4 פירושים. בפירוש הרביעי שלו כותב, ובצלל בן אורי בן חור למתי יהודה עשה, שהיו ראשי אומני מלאכת המשכן וכליו מיוחסים וצדיקים שבדור, ולכן שרתה שכינה במעשה ידיהם ולא נפל ביד אויבים. מה אמר להם משה רבינו? והיא נועם שתשרה שכינה במעשה ידיכם. אבל מקדש שלמה, שהיו עובדי המלאכה מצור, העובדים שעסקו במלאכת המקדש, מי היה? אומנים שבאו מצור, אז שרתה בו שכינה, אבל נפסדו חלקיו, היה בלי בתוך הדברים שלו. למה? כי המעשה הזה נעשה על ידי מה? נעשה על ידי גויים, לכן זה לא החזיק מעמד. והוא צריך לחזק את בדק הבית, ונפל בסוף הכל ביד אויבים. ובית שני לא היה בו גם אחד מאלו התנאים, לא שרתה בו שכינה באותו רמה של הבית הראשון. למדנו שמעלת המשכן, מה היה מעלה שלו? שהמשכן החזיק מעמד 480 שנה. מאיפה הוא ינק את זה? מה המקור להנקה של 480 שנה? מאיפה זה בא? מזה שעשו אותו אומנים שהיו מה? צדיקים ויראים ושלמים. זה הכוח שהיה. אומר הספר ירח למועדים, אם ככה תוכל להבין טוב מאוד. בא הקדוש ברוך הוא ואמר לנו, סליחה, בא המהריל, וכך בא אותו דבר מופיע ברמו, באותו דבר מופיע באורך לנר. וכך מביא רשי, שעשיית הסוכה היא מצווה בפני עצמה, ולכן רק במוצאי יום הכיפורים תעשה את הסוכה. שאלנו למה, שואל הספר אליהו רבה, למה לא לעשות את הסוכה, מתי? בעשרת ימי תשובה, כדי להוסיף עוד מצווה לכף המוזניים. אומר הספר ירח למועדים, על פי זה תבין טוב מאוד, היות ואתה הולך לבנות את הסוכה, וסוכה כרגע שני, מהי בית המקדש, אם אתה רוצה שהסוכה תחזיק מעמד, היא צריכה להיות סוכה, כמו שכותב רבנו אופרניה שהחזיקו המעמוד, איזה סוכה החזיקה מעמד? סוכה שנעשתה על ידי צדיקים. מתי אתה צדיק? מתי יש לך מצב שאתה צדיק? 5 ימים בשנה אתה צדיק. למה 5 ימים? מיום כיפור ועוד 4 ימים אתה צדיק. תחילת האבונות מתחילים להירשם מתי? ראשון לחשבון אבונות מחג הסוכות. אומר לנו, אם ככה מהריל, ילכו מחיל אל חיל. נכון שיש מצווה לעשות את הסוכה בעשרת ימי תשובה, כדי לעטות את כף המוזניים. אבל אם תעשה את זה בעשרת ימי תשובה, עדיין לא נמחלו אבונותיך. אם לא נמחלו אבונותיך, אז אתה עדיין לא בבחינה של צדיק. אם אתה לא צדיק, אז הסוכה הזאת לא נבנית על ידי צדיקים. ואם אנחנו רוצים שהסוכה הזאת תחזיק מעמד ותשרה השראת שכינה, אתה צריך להיות בחינה של רבן עובדיה ספורנו, שמי בנה אותה? בצלאל בנה אותה, ואוליאב בן אחי שמח, וכל האומנים היו צדיקים. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. בצל, מי זה בצל? בצל בצלל, כשהוא נעשה בקדושה. אם ככה בציאת הדשמיה, לאחר שהקדוש ברוך הוא ניקה אותנו מהבונות שלנו, אנחנו יכולים ללכת לבנות את הסוכה. אותו דבר כותב המתה אפרים תפרש חב דלת, ועוד כתבו טעם לזה, כי במוצאי יום הכיפורים אין לך אדם מישראל שאינו טהור מקדושת יום הכיפורים, באופן שלא רק מלבד הסוכה, לא רק הסוכה אסור שתעשה מדברים שמקבלים תומה, נוסף על זה שהגוף כולו טהור ונקי כדי להשרות שכינה במעשה ידיהם. לכן עושים את הסוכה מיד לאחר יום הכיפורים, כי אנחנו הולכים בעזרת השם אל היום הגדול, חג הסוכות, נכנסים בצילו של הקדוש ברוך הוא, נכנסים בצילו של הקדוש ברוך הוא, דוגמת בית המקדש. אם ככה רבותיי, יש לנו כאן פירוש יפהפה למה כותב לנו כף החיים שלא מכניסים גוי לסוכה. רבותיי, גוי לא יכול להיכנס לבית המקדש. גוי עלה לך הר הבית, עד איפה הוא היה מגיע? עד מקום שקוראים לו חיל, לשם הוא היה מגיע. וידוע שהיוונים ברגע שהגיעו להר הבית, מה הם עשו? פרצו בתוך החיל 13 פרצות. אז עד כאן מותר לגוי להגיע, משם אסור לו להתקרב. פירוש הדבר שממקום בית המקדש אין לגוי מה להיכנס לשם. אומר לך אומר הבן איש חי, אף על פי שהקדוש ברוך הוא ניסה אותם עם המצווה של הסוכה. ולמה? צריך לדעת ההסבר. אבל עם כל זה, לגוי אין מה לחפש בסוכה. אם אמרנו, נוכל אולי להוסיף על הדברים האלה דבר נפלא. חזל בשיר השירים על הפסוק בצילו חמדתי וישבתי, אומרים חזל, עם ישראל בצילו חמדתי וישבתי. איפה? בהר סיני. באנו לשבת בצילו של הקדוש ברוך הוא, אבל אומות העולם אמרו לו, לא רוצים את התורה הקדושה, וכולם ברחו משבת בצילו של הקדוש ברוך הוא. אם אתה בורח משבת בצילו של הקדוש ברוך הוא, אם ככה אין לך מה לחפש בסוכה. הסוכה זה בצילו חמדתי וישבתי, זה הכוח של הסוכה. אם ככה בסייעתא דשמיא נחזור לדברי המדרש. אומר המדרש, תדע לך שבחג הסוכות יש לו זכות, אמר רבי ברכיה, בזכות ולקחתם לכם ביום הראשון, הרי אני נגלה לכם ראשון, ופורע לכם מן ראשון, שנאמר, ויצא הראשון אדמוני, הוא בונה לכם ראשון, זה בית המקדש, ומביא לכם את מלך המשיח, והוא נקרא גם כן ראשון. רבותיי, למדנו מכאן שיש כוח מיוחד לחג הסוכות להביא את בית המקדש ולהביא את המשיח. בא הגוין מבינה באבן שלימו, בפרק י' א', ובזה נסיים. אומר הגוין מבינה, 4 ענייני גאולה, יהיו בארבעה פרקים שהעולם נידון. למי שזוכר, לפנינו לפני ראש השונה, שישנם 4 זמנים שבהם העולם נידון. בפסח על התבואה, במה? בשבועות על פירות האילן, בסוכות על המים, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. אומר הגאון מבינה באבן שלמה פרק י' א', דלת ענייני גאולה יהיו בדלת פרקים שהעולם נידון. בפסח יגאלו מהשיעבוד, בראש השנה גמר הדין באויבי השם, בעצרת יהיה קיבוץ גלויות על ידי משה, ובסוכות בניין בית המקדש. פירוש הדבר שבניין בית המקדש יהיה בחג הסוכות. אם בניין בית המקדש יהיה בחג הסוכות, נתן לנו הקדוש ברוך הוא יתברך שמו את האפשרות לעשות בית מקדש בקטן. איפה אנחנו עושים בית מקדש בקטן? הביאני המלך הדרב, הביאני המלך הדרב, הקדוש ברוך הוא מרשה לנו לשבת איתו ביחד בסוכה, בתוך הצדיק א', יוישב בסתר עליון בצשדה איתלוינון, אנחנו נכנסים עם הקדוש ברוך הוא ביחד, בצילו חימדתי וישבתי, נכנסים להיות בצילה דמאמנותה, ובזכות זה שנשב ביחד עם הקדוש ברוך הוא בצילה דמאמנותה, השפעות הימים הטובים עלינו, שהקדוש ברוך הוא יביא עלינו עכשיו שבוע שלם של חיבור ולהיות במחיצתו, נזכה כולנו בעזרת השם לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.